קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
דיברנו בפעם הקודמת על תכלית בריאת העולם, ושהקדוש ברוך הוא התאווה להיות לו דירה בעולם הזה שלנו, דירה בתחתונים. והנה, בעל התניא מסביר בפרק למדוו, שבו הוא אומר את הדברים האלה, שהתכלית של ההשתלשלות הייתה דווקא עולם הזה, שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך, כד יתקף יסית רעך, והתהפך חשוך לנהורה. יש לנו כאן את שני היסודות, התקפיה והתהפכה. אם כן, שיעיר אור השם אין סוף ברוך הוא במקום החושך והסתרה אחרה של כל העולם הזה כולו, ביתר שאת ויתר עוז, ויתרון אור מן החושך מהערתו בעולמות העליינים. ובכן, בעל התניא אומר, רומז פה לאיזה רעיון שבעזרת השם בהמשך אנחנו נפתח אותו בהרחבה, שהאור שיתגלה בעולם הזה שלנו הוא יתרון אור מן החושך. כלומר, העולם הזה שיאיר באור השם לעתיד לבוא, שתכף נדבר על זה, נקרא בפנים עוד 2-3 שורות, הוא יהיה אור כזה שהוא יותר מאשר העולמות העליונים. זהו הרעיון של יתרון אור מן החושך. וזהו רעיון חשוב, כי לכאורה אנחנו יכולים לומר שיתרון האור שהוא מופיע גם בחושך. זאת אומרת, התאווה הקדוש ברוך הוא שדירתו תהיה גם בעולם החשוך. והנה בא בעל התניא ואומר לנו שאנחנו נגיע למצב לעתיד לבוא, שיתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם הזה, זאת תהיה התגלות של יתרון אור מן החושך. זאת אומרת, תהיה התגלות מיוחדת וגדולה אפילו יותר מן העולמות העליונים. כאמור, הנקודה הזאת עוד תורחב להלן. בכל אופן, ממשיך כאן בעל התניא ואומר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל שנקראת עוז וכוח. והתורה הזאת ניתנה כדי שעם ישראל יוכלו, הצדיקים יוכלו לקבל שכרם לעתיד לבוא, שלא יתבטלו במציאות ממש באור השם הנגלה לעתיד בלי שום לבוש. כלומר, לעתיד לבוא, שלהלן אומר לנו בעל התניא שזהו ימות המשיח, ובפרט שיחיו המתים, שזאת תכלית השלמות של בריאת העולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. ובכן, התכלית של הבריאה, שזה ימות המשיח ותחיית המתים, תהיה שם התגלות השם ללא הסתרה, בלי שום לבוש, כדכתיב ולא ייכנף עוד מורך. זאת אומרת, תהיה התגלות השם כזאת שהיא יותר מאשר עולמות עליונים שנעשים על ידי כל מיני לבושים. אם כן, איך אפשר יהיה לעמוד בהתגלות הזאת? אומר לנו בעל התניא שהדבר הזה יהיה על ידי התורה. וכמו שבמעמד הר סיני פרחה נשמתם והחזיר להם הקדוש ברוך הוא את נשמתם בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה שנקרא עוז. אם כן, התורה מהווה את התשובה לשאלה כיצד לעתיד לבוא יתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בעולם של תחיית המתים, בעולם שיש בו גוף. התורה נותנת כוח לעולם שלנו לעמוד בהתגלות האלוקית הנשגבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם הזה, להתגלות בעולם של הגוף. בעולם שלנו, אומר הבעל התניא, היה אחר כך חטא והתגשמו העולם, אבל עתיד לבוא שיהיה התגלות של תחיית המתים, ובכן, באותו עולם תהיה התגלות אלוקית גדולה ללא לבוש, וההתגלות הזאת תהיה על ידי תורה. כיצד קורה הדבר הזה? כיצד מתאפשר הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם לעתיד לבוא על ידי תורה? ובכן, אנחנו בעצם עומדים פה בשאלה שעמדנו עליה ודיברנו עליה בעצם בצורה עקיפה כבר בפעם הקודמת. בפעם הקודמת שאלנו מה במעלה יותר עליונה בין בעל התניא. האם זה הביטול וההתבוננות או הקיום של התורה? והנה מה מתברר לנו? שאם האנשים עומדים מול האור האלוקי ומנסים להשיג אותו, האור האלוקי של ממלא קול וסובב קול, אם באמת הם יעמדו מול האור האלוקי הזה, הרי תפרח נשמתם. אדם יכול בחדרו, במקומו, לעשות התבוננות מועטת כפי כוחו, והדבר הזה, כמו שאמרנו, יביא לו כוח לקיום המצוות. אבל באמת לעמוד מול ההתגלות האלוקית הנשגבה, אין בכוחו של אדם לעמוד. ולכן הדרך היחידה להביא את התגלות סובב כל עלמין, ההתגלות של המלאות האלוקית שאמורה להתגלות בתחיית המתים, הדרך היחידה היא להביא את זה על ידי התורה. התורה, אם כן, היא התגלות בעולמנו של בחינה עליונה, של בחינת סובב כל עלמין, שמביאה את הבחינה הזאת בתוך העולם בצורה כזאת שהעולם יכול לשאת אותו. בצורה כזאת שנפשות בני ישראל יכולים לשאת אותו. זאת אומרת, התורה משמשת הדרך של החיבור של העולם הנשגב, של העולם העליון, של העולם הפנימי, של העולם הנסתר, לתוך העולם שלנו, ומאפשרת לנו להביא אותו, את הגילוי האלוקי לתוך העולם הזה. לכן בעצם, כאן אנחנו מקבלים כבר תשובה יותר עמוקה לשאלה, מה באמת עדיף. אנחנו רואים שבעיניו של בעל התניא, בלי התורה בעצם אין שום אפשרות להתגלות של התיקון השלם. זה נכון שאדם בעולמו הקטן, הוא יכול להגיד רק שנייה אחת, כשאני נמצא בביטול והתבוננות, אני נמצא בדבקות עצומה, הרי זה דבר נשגב, אני מרגיש ממש את איך אור השם ממלא וסובב כל עלמין וכן הלאה וכן הלאה. אומר לו בעל התניא, יפה מאוד, אבל קודם כל ההתגלות שאתה עומד מולה עם כל העוצמה שלה, היא עדיין לא ההתגלות של העתיד לבוא. ושנית, אנחנו הרי מתכננים, רוצים שכל העולם יבוא ויתוקן, ותהיה ההתגלות הגדולה הזאת. איך היא תעשה? בעל התניא, היא תעשה על ידי בעצם הקיום של התורה והמצוות. וכאן אנחנו עומדים בפני חידוש גדול שאומר לנו כאן בעל התניא ביחס לדברים שלמדנו עד עתה. עד עכשיו למדנו שיש לנו את עבודתו של הבינוני. הבינוני עומד מול הנפש הבהמית שלו, שהיא כל הזמן מאיימת ומנסה לפרוץ אל תוך התודעה שלו. ותפקידו של הבינוני להיות בדרגת התקפיה. כלומר, לכפות אותה, לא לתת לה לפרוץ, ולא לתת לה להשתלט. ובעצם הוא נמצא במאבק תמידי. וכשהוא נמצא בקדושה, וכשהוא נמצא בדברי תורה, אז הוא נמצא בו, הנפש האלוקית. היא עכשיו זאת השולטת על התודעה ועל הגוף, על האיברים ועל המחשבה, על דיבור והמעשה של האדם. והנה בא בעל התניא ואומר, כל זה נכון בשלב אחד. אבל אם אנחנו מתבוננים בצורה עמוקה יותר, הרי איך קורה שאדם בכלל יכול לקיים מצוות? איך אדם מקיים מצוות? הוא מקיים את זה באיברים שלו. מה הם האיברים שלו? זה הגוף. מי מחיה את הגוף? הנפש החיונית. הנפש הבהמית מחיה את הגוף. אותו דבר גם, אפילו כשאדם לומד תורה, הרי הוא צריך לבטא את זה בשפתיו. זאת אומרת, בכל פעולה של תורה ומצוות שאדם עושה, בעצם שותפה לזה גם הנפש הבהמית. זאת אומרת, זה לא שיש לנו כאן הפרדת רשויות גמורה, כאילו יש לנו נפש בהמית שעוסקת בענייני החולין, בענייני העולם הזה, ובענייני תורה יש לנו את הנפש האלוקית, וצריך לדאוג שהנפש הבהמית לא תשתלט בכל מיני מחשבות זרות ופוגעות. אומר בעל התניא, לא. עובדה שעל ידי, זה שאדם, כשאדם מקיים את התורה, את המצוות, וגם אפילו בלימוד תורה ותפילה, הרי הוא כל הזמן משתמש בנפש הבהמית, ואז הנפש הבהמית בעצם משתתפת בעלייה של התורה והמצוות. הנפש הבהמית היא הרי מגיעה מדבר שהסברנו כבר פעם ואמרנו, קראנו לזה קליפת נוגה. זאת אומרת, זו אותה רשות שהיא איננה רשות של קדושה, אלא רשות שהיא מקיפה. זה כמו, זה המושג קליפה, כן? שזה מקיף את הקדושה. זה נמצא מחוץ לזה עולם שהוא נפרד מהמקור של הקדושה. זה המושג קליפה. קליפה זה נפרד. אם כן, הקליפת נוגה זאת קליפה, זאת אומרת, זה מין עולם של נפרדות מסוימת, שממנה בא הנפש הבהמית. והנה, הנפש הבהמית הזאת, עכשיו היא לא נפרדת ומשמשת לנו רק איזה מין עולם אחר, אלא היא משתתפת ועולה בתהליך התורה והמצוות. יתרה מכך, אומר בעל התניא בפרק למד זין, זה לא רק שהנפש הבהמית והנפש החיונית, איך שנקרא לה, היא משתתפת בכל תהליך של תורה מצוות, אלא בכל מעשה מצווה אנחנו לוקחים בעצם חלקים מעולם החול ואנחנו מעלים אותו. הוא אומר, למשל, הוא אומר ככה, הרי במצווה כשאדם עושה אותה הוא ממשיך גילוי אור אין סוף ברוך הוא להתלבש בגשמיות של העולם הזה, בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, הוא מקבל את חיותה ממנה. למשל, הוא אומר, הנה, כתיבת ספר תורה ותפילין על קלף, או אתרוג שאינו עורלה, ומאות צדקה שאינם גזל, וכיוצא בהם. ועכשיו, שהוא מקיים בהם מצוות השם, הרי החיות שבהם עולה ומתבטלת ונכללת באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך. זאת אומרת, אנחנו פתאום רואים פה שגם בינוני, שדרגתו היא לא דרגה של ליבי חלל בקרבי וכן הלאה, הוא יכול לעשות עבודת השם של העלאה של עולם החול. כלומר, התחום החיצוני לקדושה, שבעל התניא קורא לו קליפת נוגה, כל התחום של עולם החול, שזה בא לידי ביטוי בנפש האדם, בפעולות הגוף, פעולות החיים הפשוטות של האדם, ובחפצים השונים שאדם מקיים בהם מצוות, הרי התחומים האלה, בשלב הראשון הם דברי חול, הם דברים מרוחקים מגילוי שכינה. כאשר האדם לוקח אותם ומעלה אותם לעבודת השם, הרי כל התחום הזה, כל האזור הזה, כל האזור הרוחני הזה, או האזור החיוני הזה, כולו בעצם מתקדש ומתעלה. אם כן, יש לנו כאן איזה מין תהליך של תיקון גדול של העולם הזה הנמוך. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו שתכלית הבריאה זה להתגלות בתוך העולם הזה ולשרות שכינתו בתוכנו, הרי בצורה הזאת של קיום מצוות, דווקא בדברים מעשיים, דווקא על ידי הנפש הבהמית, דווקא בחפצים כאלה ואחרים, דווקא בצורה כזאת יבוא גילוי של הרצון הקדוש ברוך הוא בצורה השלמה ביותר. עד כדי כך מגיעים הדברים, שבעל התניא מתאר לנו בעריכות את החשיבות העצומה של לימוד תורה, אחר כך נגיד על זה כמה מילים, ומרחיב בכך מאוד. אחרי שהוא מרחיב בדבר ביותר, הוא אומר, אף על פי כן, אמרו חז"ל, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. והיום, לעשותם כתיב, ומבטלים תלמוד תורה לקיום מצווה מעשית, כשאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, משום כי זה כל האדם ותכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה, להיות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא, להפכה חשוכה לנהורה, וימלא כבוד השם את כל הארץ הגשמית דייקה. כלומר, הביטויים האלה, להיות לו דירה דווקא בעולם הזה שלנו, להפכה חשוכה לנהורה, וימלא כבוד השם את כל הארץ הגשמית דווקא, כל הדגשה הזאת של הדווקא, זוהי הדגשה יסודית וחשובה ביותר. אומר לנו בעל התניא, נכון שבסופו של דבר תלמוד תורה, איך הוא אומר את זה בהמשך, כשאפשר לעשותה על ידי אחרים, אין מבטלים תלמוד תורה. זאת אומרת, התורה היא באמת, אם אדם יש לו התלבטות בדבר הזה או זה, אז הוא לומד תורה. אבל כשאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, כלומר, אם נזדמנת מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, מבטלים תלמוד תורה. כלומר, אנחנו מעדיפים את העשייה הגשמית, שהיא באיברים שלנו, מכיוון שזאת תכליתו של בריאת עולמנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה האור דווקא בתוך המציאות הזאת שהתהווה הקדוש ברוך הוא להיות בדירה בעולם הזה. אפשר לראות בדברים האלה, באמירה הזאת, שתי נקודות חשובות מאוד. קודם כל, מעמדו של הבינוני משתנה פה לחלוטין. זאת אומרת, זה כבר לא מלחמה מוכרת וידועה, שבין הרוח והחומר, בין הקודש לבין החול, בין שני עולמות, בין נפש אלוקית לנפש בהמית, מי ישתלט, מי לא. כמו שתיארנו עד עכשיו. אלא יש כאן שלב של העלאה. הצד הנמוך, הצד החיוני, הצד הבהמי, חלקי המעשה של העולם עולים. ומי עושה את זה? עושה את זה אדם בינוני. עושה את זה אדם שהוא לא באיזה דרגה מאוד מאוד גבוהה. כל אדם בעצם, כל אדם, ברגע שהוא עושה מצוות, הוא יכול לעשות את הדבר הזה ולהעלות את הכל. כן, זאת נקודה מאוד חשובה. להרחיב אותה, להגיד תוספת שהיא באמת מעניינת מאוד, שאומר אותה כאן בעל התניה, הוא מדבר על החשיבות הגדולה של קיום מצוות צדקה. וכמה פעמים בספר, והזכרנו את זה שגם באגרות בעל התניה מרחיב מאוד את הנושא הזה של הצדקה, פה בדברים האלה הוא אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, חז"ל הפליגו מאוד במעלת הצדקה, ואמרו שהיא שקולה כנגד כל המצוות, כי כך היה הרגל הלשון לקרוא, אומר, לקרוא למצווה סתם בשם צדקה. למה? שהיא עיקר המצוות המעשיות ועולה על כולם, שכולם הם רק מעלות את הנפש החיונית להשם שהיא מקיימת אותה ומתלבשת בהם. כלומר, כל מצווה שאדם עושה, אז הוא מכניס את הנפש החיונית, כמו שתיארנו, והוא מעלה אותה. אבל אין לך מצווה שהנפש החיונית התלבשת בה כל כך, כמו מצווה צדקה. שבכל המצוות אין מתלבש בהם רק כוח אחד בנפש החיונית. כן? בשעה שאדם עושה מעשה מצווה. אבל בצדקה, שאדם נותן מגיע כפיו, הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו או עסק אחר שנסתכר במאות אלו, וכשנותנם לצדקה הרי כל נפשו החיונית עולה להשם. כלומר, אומר כאן בעל התניא את החשיבות הגדולה של צדקה, כי אדם עבד ועמל על והזיע ונתן ממש את כל הכוח שלו בשביל הכסף הזה, ועכשיו הוא הולך ונותן את המאות האלה לצדקה, הרי בזה הוא מעלה את כל הנפש החיונית שלו ומקרב אותה להשם ומגלה את אור השם בה. ואני, כמו שאמרתי, בעל התניא מרחיב מאוד את הנקודה הזאת, אבל זאת הדוגמה הכי בולטת לעניין הזה של העלאת העולם הנמוך וקידושו על ידי מעשה המצוות. אז אם כן, נקודה ראשונה היא בעצם השינוי מעמדו של הבינוני. אכן בעל התניא אומר, וזה דבר שצריך לזכור אותו, שהעלאת הנפש הבהמית והעלאת הנפש החיונית וכל הדברים שאנחנו עושים, זה קורה לאדם הבינוני רק בזמן קיום המצוות, התפילה והתורה. זאת אומרת, אל לנו לשלוט את עצמנו שמהותה של הנפש הבהמית החיונית שבאדם השתנתה, והיא עכשיו כל כולה משועבדת, מה שקורה בעל התניא, בטלה. זאת אומרת, כל כולה דרוכה ומוכנה כולה רק לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. אומר בעל התניא, לא, הבינוני צריך לדעת שבסופו של דבר הנטייה הפנימית של הנפש הבהמית החוצה לדברים החיצוניים היא קיימת, אבל בזמן תורה ומצוות, מסביר בעל התניא, הרי הנפש הבהמית היא כל כולה משרתת ונכבשת תחת הרצון של הנפש, של של הנפש האלוקית. ואם כן, זה לא שדחו אותה כמו שאמרנו בהתחלה, אלא העלינו אותה, אותה ואת כל הדברים המעשים של העולם יחד איתה. אז אם כן, נקודה ראשונה זה שינוי מעמדו של הבינוני בזמן קיום תורה ומצוות, והסתכלות על זה בתור העלאת העולם, העלאת המקומות הנמוכים ולא רק התחייה שלהם. הנקודה השנייה היא בעצם הנקודה החסידית שעולה פה. עולם החסידות בכלל מלכתחילה מדגיש מאוד את החשיבות של העלאת עולם החול. זהו המושג של העלאת ניצוצות, שבעצם מתחיל כמובן מהקבלה, קבלת הארי, מדברת על זה בעריכות, על העלאת הניצוצות שהם מפוזרים בעולם, וכן הלאה. אבל בעל התניה כאן מייצג לפנינו את הצורה שלו להתמודדות עם הנושא הזה. החסידות הראשונה דיברה על העלאת עולם החול, העלאת הניצוצות, או קידוש העולם של העולם החיצוני, בצורה מורכבת ורחבה ביותר. הדבר בא לידי ביטוי במושג העלאת מחשבות זרות, כפי שתיארנו. הדבר עלה לידי ביטוי בהעלאת סיפורי מעשיות. הדבר עלה לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בקידוש האכילה, איך מחשבות שאדם צריך לעלות, לעשות תוך כדי אכילה. דברים שגם קצת דיברנו עליהם כשדיברנו על מחשבות זרות וכן הלאה. בכל אופן, בחסידות הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מסתכלים על בעל התניה, אנחנו רואים שהוא אומר, הוא לא מדבר על הכניסה לתוך עולם החול. הכניסה לעולם החול מבחינת בעל התניה היא מאוד מינורית. זאת אומרת, הוא תמיד מזכיר את העובדה שאדם יכול על ידי אכילתו, אם אחר כך בכוח האכילה הוא קיים תורה ומצוות וכן הלאה, הרי על ידי זה הוא העלה את האכילה שלו. או כל מיני דוגמאות מהסוג הזה. אצל בעל התניה אין את היציאה הזאת מתוך תחום הקדושה אל תוך עולם החול וקידושו והעלאתו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, שאדם נגיד בזמן אכילה יקדש את האוכל על ידי מחשבה, איך שהוא מעלה משם כל מיני דברים, או כמו שאמרנו, סיפורי מעשיות, שאצל התולדות יעקב יוסף מוזכר הרעיון הזה שאדם צריך לשמוע ולראות דברים ולהעלות אותם. כל ההצעות האלה בעל התניה לחלוטין, לחלוטין לא מביא אותם. אלא שהוא אומר שאדם יכול להעלות את העולם הנמוך בתוך המסגרת של קיום תורה ומצוות. זאת אומרת, האדם איננו צריך לצאת אל מחוץ לתחום הקדושה, לרחוב, לעשייה החילונית, ולקדש אותו על ידי פעולתו, אלא בתוך התחום של בתוך הגבולות של הקדושה, הרי לשם חודרת, כבר נמצא לנו מה שקראנו קליפת נוגה. זאת אומרת, תחום החול, התחום המעשי, אמרנו, האתרוג, הקלף, הנפש הבהמית של האדם, הרי הם נמצאים פה, ואדם על ידי קיום המצוות בהם, הוא מעלה אותם, מקדש אותם, ולכן בעצם בעל תניה אומר, אנחנו לא יוצאים החוצה, אלא אנחנו מביאים, נאמר ככה, את העולם החיצוני פנימה. השאלה היא, האם בעל התניה, אלו את השאלה הזאת חוקרים, האם בעל התניה הוא עדיין חוסיד? זאת אומרת, האם בעל התניה הוא עדיין שומר על המגמה החסידית? הזכרתי כבר את השאלה הזאת. וכאן אני חושב שבא לידי ביטוי הצורה היפה והמעודנת שבעל התניה מתייחס לעולם שממנו הוא בא, שממנו הוא שואב. זאת אומרת, בעל התניה קורא את הלומד, בא מעולם של חסידות, של אלה מוריו, אלה המקורות שלו, שתיארנו את היחס שלהם לעולם החול. והוא רוצה לשמור על העיקרון הזה, אבל הוא מגביל אותו לתוך התחום של הקדושה. זאת אומרת, הוא לא מוותר על הרעיון של העלאת העולם הנמוך. למרות שבאמת בעל התניה, בספר התניה כמעט, אולי, אני לא יודע אם בכלל מזכיר את מושג הניצוצות, אבל העיקרון הזה של העלאת העולם הנמוך, מה שקראנו קליפת נוגה וכן הלאה, בעל התניה לוקח את זה בצורה הכי פנימית והכי רצינית, אמנם בתוך גבולות מוגבלים. והספר הסיבה לדבר הזה היא כנראה דברים שאמרנו כבר. שבעל התניא מרגיש שהוא פונה לאדם הבינוני. כמו שראינו שבעל התניא אומר שהאדם איננו צריך לפנות ולטפל במחשבות הזרות, מכיוון שהמחשבות הזרות הם, הוא לא רוצה שהאדם ייכנס לתוך העולם של המחשבות הזרות, כי זה מסוכן, זה בעייתי, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר אומר בעל התניא לגבי כל התחום הזה החיצוני. זאת אומרת, הוא מרגיש שלאדם הבינוני, כיוון שיש לו נפש חיונית, בהמית, שהיא קשורה במהותה לעולם הזה, האדם איננו יכול לבוא ולהעלות אותה ולתקן את העולם החיצוני על ידי יציאה לתוך העולם החיצוני, על ידי יציאה לתוך עולם החול, על ידי יציאה לתוך המחשבות הזרות וכו'. אלא האדם צריך להבין שהעולם הזה הוא עולם, וזה ככה משהו מדבריו על המחשבות זרות, זה עולם מסוכן והוא צריך להיזהר מפניו. אבל בעל התניא לא מוכן לוותר על הרעיון של העלאה. ולכן הוא אומר, אנחנו נשמור על הרעיון הזה בתוך מסגרת יותר מוגנת. לא נצא לתוך שדה הקרב, שזה יהיה מיועד לצדיק, שהוא משוחרר מהמשיכה הזאת. הבאתי את הדוגמה בזמנו של האדם שהיה אלכוהוליסט. אנחנו אומרים לו, אל תלך עכשיו לתקן, והוא יצא מזה, כן, להתגבר ונגמל. אנחנו אומרים לו, אל תלך עכשיו לתקן כל מיני חברים ישנים שלך וכן הלאה, כי אתה עדיין קשור לעולם הזה. אז זאת אומרת, אומר בעל התניא, אתה לא יכול להיכנס לתוך העולם הזה ולנסות לרומם אותו, אלא בתוך העולם המוגן, בתוך עולם הקדושה, תעשה את אותה עבודה של העלאה, ותשים לב שזאת בעצם הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שבתוך העולם, אנחנו שאנחנו נמצאים בחשש מפני העולם החיצוני, אנחנו צריכים להיות כאלה שעושים את אותה עבודה, אבל באזור של הקדושה, באזור של קיום תורה ומצוות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל, במה זה בא לידי ביטוי? בזה, קודם כל, בכוונות שלנו, וכמו כן, בהדגשה, שאם אדם נקלע, למשל, לדוגמה שהבאנו עכשיו, למצוות ולתורה, אז הוא יקיים את המצוות, מכיוון שעל ידי המצוות, בזה הוא עכשיו מממש את תכליתו של הקדוש ברוך הוא, שיתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה דווקא בעולם הזה. הדבר המעניין הוא שהייתה בין החוקרים שאלה, האם הנטייה הזאת של בעל התניא להגביל את היציאה החוצה היא אופיינית לכל הספרים שלו או רק לספר התניא. והנה במאמר של דן וטישבי באנציקלופדיה העברית על חב"ד, הם בערך חסידות, הם אומרים שיש להבדיל בין התניא לבין הספרים האחרים, שהם ספרים שהם באמת מיועדים לאנשים יותר ברמה גבוהה, אנשים שלהם באמת מותרת היציאה החוצה. מהעיון שלי בדברים יש לי ספק בדבר, מכיוון שאנחנו לא רואים אצל בעל התניא, גם בספרים ליקוטי תורה ותורה אור, אמירה נחרצת כזאת של יציאה אל התחום של עולם החול, כמו שתיארנו בחסידות הראשונה. אומנם מופיעים שם רעיונות מסוימים, שבעזרת השם עוד נדבר עליהם, והם שונים מאשר הרעיונות שמופיעים כאן בתניא. זאת אומרת, הם מציגים דברים בצורה קצת שונה, ואנחנו נדבר על זה. אבל בנקודה הזאת של עבודת השם, של לצאת ולעשות עבודה בעולם החול, לצאת וכמו שאמרנו, נגיד, לשמוע סיפורי מעשיות, לאכול בצורה מסוימת כזאת שהיא מעלה את הניצוצות וכן הלאה, הדברים האלה לא מופיעים בצורה בולטת, ודאי לא בליקוטי תורה ותורה אור ושל ספרי הדרושים המעמיקים של בעל התניא. וזה הדבר הזה מעורר מחשבה שבעצם בעל התניא איננו יוצר הבחנה בין ספר התניא לספרים אחרים מבחינת ההדרכה שלו בעבודת השם. זה נכון שרעיונות מסוימים שהוא נמנע מלומר אותם בתניא, והם יופיעו באמת באגרות הקודש ובליקוטי תורה ותורה אור, כפי שעוד נראה בעזרת השם בהמשך. אבל אני אומר שוב, ההדגשה שלי היא עכשיו עניין של עבודת השם. אני חושב, אני אומר את זה עוד בצורה שצריכה עדיין עוד אישוש ובדיקה נוספים, אבל מההתרשמות שלי, אין אצל בעל התניא הבחנה, ובכל המקרים הוא מדריך את החסידים שלו. וכאן זה לא משנה מי, המקרובים והמרוחקים. אומר להם בעצם בעל התניא, שאנחנו נעלה את המדרגות הנמוכות של המציאות, את קליפת נוגה, ונעלה אותה לקדושה בתוך המערכת של תורה ומצוות, ואנחנו לא יוצאים, אם אפשר לומר כך, אל מחוץ להם כדי להעלות אותם.